סייבר סייבר, עונה רביעית, פרק 3. מתחילים בעוד 30 שניות. 10,000 איש עובדים במערך הכשרות, כמה מהם מיותרים? 10 שנים בכלא, האם זהו העונש שירתיע פוליטיקאים מושחתים? ומהו הפתרון שייצור עשרות אלפי דירות חדשות בשנים הקרובות? האינטרסנטים, הפודקאסט היומי של דה מרקר, בהנחיית איתן אבריאל וסמי פרץ. פודקאסט שמסקר עבורכם את המגמות והשינויים בזירת העסקים והכלכלה, עם מיטב הפרשנויות, העיתונאים והמומחים. כל יום פרק חדש. אפשר להזין דרך אפל פודקאסטס, גוגל פודקאסטס או ספוטיפיי. שומעים שזה דה מרקר.
סייבר סייבר. סייבר פריך וחם. הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינן. סייבר סייבר. עונה רביעית.
סייבר אוריגין. אני זהרו מחיקויים,
סייבר סייבר לך, נועם רש.
סייבר סייבר, עידוק.
תקשיב, יש איזשהו גל שמאיים לשטוף את עולם ההייטק, את עולם ענקיות הטכנו-מידע.
הוא עשוי ממאפים?
אתה יודע, יש מאפים חינם במרחק שלא יותר מ-15 מטר מכל עובד. ככה הם דואגים שלעולם לא תלך הביתה. והגל הזה הוא בעצם גל הפרטיות. גם ה-GDPR, החקיקה האירופאית, וגם הכניסה של ביידן והמינויים שהוא עשה, בתחום שעשויים לשנות את המדיניות האמריקאית הליברלית מאוד, וגם ההחלטה של גוף לא פחות חשוב ולא פחות חזק מארצות הברית ואירופה, וזוהי אפל, שהחליטה שפרטיות זה עכשיו הדגל שלה.
At Apple, we have worked to not only deepen our own core privacy principles, but to create ripples of positive change across the industry as a whole.
והיא מתחילה לפגוע ביכולת של חברות אחרות, כגון פייסבוק, לעקוב אחרי המידע שלנו. מחקר של חברת פלורי, שפורסם בשמונה במאי, ציין שעם המעבר ל-iOS 14.5, שזו הגרסה שבה מתחיל מבקש רשות לגבי כל אחד ואחד מאמצעי המעקב, בארצות הברית רק 4% עשו opt-in, זאת אומרת, הסכימו באופן אקטיבי, לתת לתוכנות לעקוב אחריהם. המידע מבוסס על מדגם של 2.5 מיליון משתמשים פעילים, מה שאומר שיש איזושהי מודעות בסיסית שתלויה באיך אתה בונה את המערכת, כי אם המערכת כברירת מחדל נותנת את כל ההרשאות, אז זה יעבוד, אבל אם אתה נותן לאנשים אפשרות לא לתת את ההרשאות, אז הם אומרים, וואלה, אני לא רוצה לתת. זה בשורות חיוביות למאבק הזה.
בהחלט בשורות חיוביות. גם גוגל מנסים לרכב על הגל הזה, אומנם קצת באיחור, אבל... גם הם הכריזו שנתיים בערך אחרי שהדפדפן פיירפוקס
עוגיה
הודיע שהוא יפסיק לאסוף עוגיות צד שלישי.
עוגיה, עוגיה, כן, אבל...
הוא הודיע שגם כרום יפסיק לעשות את זה, ו...
עוגיה, אין לי עכשיו עוגיות בבית.
ובכך בעצם מנסה לפתור איזושהי בעיית פרטיות, ועל הדרך יוצר בעיית פרטיות חמורה פי כמה.
שים לב שגם כשגוגל מוכרת לנו פרטיות כאיזשהו מאבק, מסע צלב, אז א', זה בשביל לקבל נקודות בציבור ובקרב פוליטיקאים, ושנית זה שכשגוגל מחליטה להפסיק מעקב עבור פרסומות, זה כי היא מצאה דרך לעקוב בצורה אחרת אחרי אנשים כדי לפרסם להם. גוגל שולטים גם באימייל וגם בדפדפנים וגם במערכת ההפעלה הסלולרית, וזה אומר שהגישה שלהם למידע הזה הרבה יותר משמעותית מכל חברה אחרת, אולי חוץ מנגיד אפל, והם ידעו לנצל את זה. זאת אומרת, זה לא שהם בעד פרטיות, הם בעד הגרסה שלהם למעקב.
אבל אנחנו מקדימים את המאוחר, ואתה יודע מה? מזמן לא למדנו משהו בפודקאסט הזה, אז אולי נעשה את זה הפעם. כדי להבין מה זו רעידת האדמה הזו שכולם מדברים עליה, אנחנו צריכים להבין קודם בקצרה מה זה עוגיות צד שלישי שגוגל הכריזו שהם יתחילו לחסום.
רגע, 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 סטופ.
גוגל נגד עוגיות? אני חושב שכפודקאסט על מאפים והאקרים אנחנו צריכים להרים דגל אדום. מה זאת אומרת נגד עוגיות? עוגיות?
זה עוגיות אבשות.
זה החיים.
זה עוגיות משנות ה-90 כזה.
אוקיי.
אבל עוגיות צד שלישי בעצם זה הלחם והחמאה של תעשיית הפרסום המקוון.
Okay, קודם זה עוגיות, עכשיו זה לחם, עשית אותי רעב.
בוא תכניס פה גם את זה סירנה של בדיחת אבא. וכדי להבין למה זה הלחם והחמאה של תעשיית הפרסום המקוון, צריך להבין איך התעשייה הזאת עובדת, ואיך זה בעצם מתפתח והגיע לאיפה שזה נמצא היום. אז אם בעבר, בשנות ה-90 העליזות, הפעלת אתר ורצית להתחיל להכניס ממנו כמה זוזים, היית צריך לפתוח מערכת פרסום של עצמך ולהתחיל למכור שטחי פרסום בבאנר שלמעלה ובבאנר שבצד שמאל ובסקשן של מאפים מלוכים, מכרת פרסומות למפרסמים כאלה ובסקשן של מאפים מתוקים למפרסם אחר, וזה היה ממש ממש קשה, היית צריך לרדוף אחריהם ולמצוא אותם ולהתחיל לעשות איתם חוזים ולגבות מהם כסף ואף אחד לא יצא מזה. פה נכנסו לתמונה חברות פרסום. חברות פרסום שבעצם עבדו מול שורה של מה שנקרא advertiser, זה אנשים שרוצים לפרסם את המוצרים שלהם, ושורה של publishers, שזה בעצם האתרים שאצלהם התפרסמו הפרסומות, וחיברו ביניהם. הם אמרו, אתה יש לך פרסומות בנושא עוגות גבינה? יש לנו פה בלוג שמדבר על עוגות גבינה, מי שנמצא בו מאוד מאוד מתעניין במוצרים האלה, בוא תפרסם אצלו. ולאט לאט העסק הזה התפתח, מיטב המוחות, במקום להתעסק בדברים חשובים יותר, התעסקו כל היום באיך אפשר לגרום לעלייה של 0.03% במספר הקליקים על כל מודעה. פה זה מקום לעשות גילוי נאות, שגם אני עבדתי באחת מחברות הפרסום המקוון המצליחות יותר דווקא, אבל עדיין, על זה השחטתי את זמני במשך מספר שנים. אז אותם אנשים חכמים שבאמת במקום להתעסק בדברים חשובים יותר, השקיעו את זמנם בזה, אמרו, אוקיי, יש לנו פה מפרסמים, יש לנו פה פאבלישרס, אנחנו יכולים להסיק שאדם שמחפש טיסה לאיטליה, סביר יותר שילחץ על פרסומת לטיסה לאיטליה, לא משנה איפה היא נמצאת. גם אם זה נמצא באתר מאפים, וגם אם זה נמצא באתר תיירות.
ההבדל בין פרסומת בטלוויזיה או בעיתון, אפילו אם היא מבוססת איזשהו קונטקסט נושאי, או איזשהו קהל יעד מדומיין, לבין פרסומת שרוכבת על חיפוש שאתה עושה, הוא דרמטי ועצום, כי אם אתה מחפש בגוגל מקרר, אז בסבירות מאוד מאוד גבוהה אתה צריך מקרר, ואתה צריך מקרר עכשיו, זאת אומרת, מי שרוצה למכור לך מקרר צריך לתפוס אותך עכשיו.
וצריך לתפוס אותך בכל מקום.
ואם אתה, לעומת זאת, אדם שעשוי לקנות מקרר, כמו רובנו, אז הפרסומת תהיה הרבה פחות אפקטיבית, כי אתה אמנם בן אדם שעשוי לקנות מקרר, אבל הרצון שלך לקנות מקרר לא קיים רוב הזמן, ורוב הכסף של הפרסום מבוזבז על פשוט להראות לך את זה מספיק פעמים, כדי שכשבמקרה זה יהיה באותו יום שרצית לקנות מקרר, אז אתה תראה את הפרסומת הזאת בעיתון או בטלוויזיה או בכל מקום אחר. אז החיפושים הם דרמטיים, וברגע שלחדת את הרצון שלו, כמו לוקד חלומות אינדיאני מתואב וממוסחר, אז אתה רוצה להיות לו מול הפרצוף שוב ושוב ושוב עד שהוא יקנה את המקרר שלך.
וגם אם תפסתי את אותו אדם, ואני יודע שהוא מחפש עכשיו מקרר, ויש לי גישה לפרסם בהמון המון אתרים, אני פשוט בכל מקום שהוא הולך, אני אציג לו פרסומת למקרר עד שהוא ילחץ ויקנה את המקרר. זה הרבה הרבה יותר יעיל מאשר להציג לו פרסומת למקררים רק באתר של מקררים.
וזה גם הרבה יותר יעיל מלהציג לו את זה רק באתר חיפוש. בגוגל עצמו כמובן יש מודעות כשאתה מחפש דברים, אבל גוגל המשימה שלהם תמיד הייתה לזרוק אותך החוצה מגוגל כמה שיותר מהר. זאת אומרת, למצוא לך את האתר ולשלוח אותך אליו. אז ברגע שיצאת מהאתר, אתה כבר לא רואה את הפרסומות בגוגל, אבל אם האתר הזה חבר ברשת הפרסום של גוגל, אז הוא יראה לך את הפרסומות הללו, והוא צריך לדעת שזה אתה, אותו בחור שחיפש קודם מקררי בגוגל.
ואיך זה קורה בעצם? איך רשת פרסום יודעת שאני מחפש מקרר? או שאני מקיש,
אני מחפש לקנות מקרר.
במנוע החיפוש שחלקנו עושים, אבל גם אם אני מסתובב באתרים שיש להם ביקורות על מקררים, זה כבר אינדיקטור מאוד מאוד חזק לזה שאני מחפש לקנות מקרר. או אם אני מסתכל על אטרקציות באיטליה, או על השכרת רכב באיטליה, זה אינדיקציה מאוד מאוד חזקה, שאם אני לא גר באיטליה כמובן, אני מחפש טיסה לאיטליה, נניח.
ומלון, והשכרת רכב.
כמובן, ומי שידע לתפוס את זה, יוכל לעשות עליי קופה. אבל, אתר מאפים, איך הוא ידע שאני מתעניין בטיסה לאיטליה? הרי מה לא ולאיטליה פרט לקמח חיטת הדורום?
ספוליאטלה. ספוליאטלה.
ופה נכנסו בעצם לתמונה רשתות הפרסום האלה, שבנוסף ללהגיש פרסומות באתרים מסוימים, הן משתמשות בתגיות שנמצאות על העמוד שטוענות את הפרסומות לעמוד, על מנת לעקוב אחרינו. כל אחד ואחת מאיתנו מקבלים קוד ייחודי שמזהה אותנו מול חברות הפרסום, לא משנה באיזה אתר אנחנו גולשים, כל עוד הוא משתמש בשירותיהם. אז אם אנחנו לוקחים שירות פרסום מגה פופולרי, כמו גוגל, או קודם דאבל קליק שנקנו על ידי גוגל, שנמצא במיליוני אתרים, בעצם גם רק גישה למידע של אותה רשת פרסום, יכול לתת פריסה מאוד 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 רחבה של מה אנחנו עושים, איפה אנחנו עושים את זה, ומה מעניין אותנו. כי זה לא מדובר רק על אני קראתי או הסתובבתי באתר ויינט. הסתכלתי על כתבה ספציפית שמדברת על טיסות לאיטליה בוויינט, בשעה כזאת וכזאת. אם מיד אחר כך הלכתי והסתכלתי גם על טמפרטורת המים במזרקות ברומא, אז אפשר להסיק שהאינטנט שלי, שהכוונה שלי, היא לנסוע לאיטליה. ופה בעצם נמצאת הבוננזה.
סיכום ביניים, מה שקורה זה שאנחנו נכנסים לגוגל, מבצעים חיפוש, גוגל שם לנו הוגיה במחשב, אנחנו נכנסים לוויינט לקרוא כתבה על המזרקות באיטליה, שטח הפרסום של גוגל בוויינט מסתכל על הקובץ שגוגל שם לנו, רואה מאיפה הגענו, מה עשינו, ומוסיף את המידע. אגב, האיש הזה היה גם בוויינט בכתבה על מזרקות. כך הוא ממשיך לעקוב אחרינו, לאסוף עלינו מידע, ולבנות פרופיל שמתאים לא רק למחירה ספציפית, אלא גם לפרופיל שאחר כך יאפשר למכור לנו עוד הרבה דברים, ונזכיר בהקשר הזה את הסיפור על טארגט, על מדען מידע, אנליסט מידע שגויס לרשת הזאת, ובנה אלגוריתם שמזהה נשים בהיריון לפני שהן מספרות על כך באופן מפורש, על ידי ניתוח לאחור של אישה בהיריון או אחרי לידה, קונה מוצרים מסוימים שרלוונטיים אליה ולתינוק. בואו נסתכל אחורה 9 חודשים, מה היא קנתה, מתי השתנו הרגלי הקנייה שלה ואיך, ואז ניקח את הניתוח הזה ונריץ אותו על כל הלקוחות שלנו, והם יריצו את זה על לקוחה בת 16, שלחו לה תלושים להנחות לכל מיני מוצרים לתינוקות, אבא שלה חטף קריזה, צעק על המנהל של הסניף, ואחר כך כשמנהל הסניף חזר אליו להתנצל, הוא אמר, לא, לא, אני זה שצריך להתנצל, הבת שלי באמת הייתה בהיריון, אני לא ידעתי.
קסום וקריפי.
ועכשיו נעשה הפסקה קלה להמלצה על פודקאסט אחר, ומיד חוזרים.
הפערים בין מזרחים ואשכנזים נשמרים גם בדור השלישי. האם כל אחד יכול להצליח בישראל? אלו שיטות פעולה מוצאים הלוביסטים כדי להשפיע על נבחרי ציבור. מדוע יושב ראש הבנק הדיגיטלי, שוקי אורן, לא יעודד את הילדים שלו לרכוש דירות? סוף השבוע, בפודקאסט המרקרים. קחו הפסקה מהחדשות והרחיבו את הדעת עם סיפורים ותחקירים ממבט מעמיק ואישי. בהנחיית גיא רולניק וענת ג'ורג'י, עם שורת מומחים באולפן. כל יום חמישי, פרק חדש שאפשר לשמוע דרך אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או ספוטיפיי. שומעים שזה דה מרקר.
בוא רגע נשים לב למה קוראים לזה הוגיות צד שלישי. כי כאשר אני גולש באתר מסוים, והאתר הזה רוצה שאני אתחבר, תעשה לוגין בעזרת שם וסיסמה, כדי לדעת שבאמת התחברתי, הוא שם לי במחשב הוגיה קטנה. בהוגיה כתוב, אתה מחובר. ומעכשיו אני שולח בכל קריאה לאותו אתר, אני שולח את ההוגיה שלי, והאתר אומר, אתה כבר מחובר, אז אני לא צריך לשלוח אותך לדף ההתחברות, הנה המידע שלך. הוגיות צד שלישי, זה פשוט אותו דבר, רק לא באתר בו אני גולש. למשל, אם אני גולש באתר של מאפייה מסוימת, ובמאפייה הזאת יש שטח פרסום שמנוהל על ידי גוגל, הדפדפן שלי ישלח את ההוגיה של המאפייה לאתר המאפייה, ואת ההוגיה של גוגל, לגוגל. אז עכשיו גוגל יודע שאני גולש באתר המאפיה. זה הכוונה כשאומרים עוגיות צד שלישי.
ואחד הדברים הגאוניים ברשתות החברתיות, גוגל, אתה יודע, אתה מחפש בו, יוצא ממנו, הולך לאתר אחר, יש שם שטח פרסומת. פייסבוק לא קונים שטחי פרסומת באתרים, אבל הם מאפשרים לך להוסיף כפתור לייק, והם מאפשרים לך להוסיף טוקבקים. הרשתות החברתיות כידוע די הרגו את מוסד הטוקבקים, אבל אם אתה רוצה שיהיו לך תגובות בבלוג, אז אתה יכול להטמיע שם תגובות של פייסבוק, והן מוצגות לך מתחת לכתבה כמו טוקבקים רגילים. מה הן עוד עושות? הן עוקבות אחריך.
כן, פייסבוק לא ידועה כחברה פילנטרופית יותר מדי שעושה דברים לטובת האנושות. הן עושות את זה כי הן אוספות עלינו המון המון מידע, והן יודעות עלינו המון המון דברים, ושאני אומר יודעות, אני מתכוון במובן התנכי של המילה.
הן יודעות לנו את הצורה.
לגמרי. אז אחרי שהבנו מה זה בעצם עוגיות צד שלישי, קל יותר להבין למה ההכרזה של גוגל שהיא תצטרף למניעה של עוגיות כאלה בדפדפן חרום הפופולרי שלה, התקבלה בתעשיית האדטק, שזה התעשייה ההייטקס שנע סביב הפרסום.
בצווחות אימה.
גוואלד. אבל לא אלמן ישראל, וגוגל בחוכמתה האינסופית העלתה הצעה חדשה, שתאפשר לה ולחברות דומות להמשיך ולהגיש פרסומות מפולחות עד כאב, בלי להשתמש בעוגיות צד שלישי. הפתרון של גוגל זכה לשם המפוצץ והאניגמטי משהו, Federated Learning of Cohorts, או בקיצור, פלוק.
מה?
כן, כן.
זה חבורות בעברית חבורות, פשוטה.
קוהורט זה חבורות, נכון? ומה שגוגל אמרה זה, אנחנו לא נאפשר יותר לאתרים צד שלישי לשים עוגיות, אבל כדי שאתה כן תהנה, אנחנו רוצים להעשיר את חוויית הצרכנות שלך, ולתת לך רק פרסומות שמתאימות לך, ולא פרסומות שלא מתאימות לך, אנחנו בכל זאת רוצים לדעת מי אתה, ומה הם תחומי העניין שלך. אז אנחנו ניצור קבוצות עניין. אם למשל, אתה מתעניין בחדי קרן ודרקונים, אתה תהיה בקבוצה אחת, ואם אתה מתעניין בסמבוסק ובורקס, אתה תהיה בקבוצה שנייה. וככה יהיו הרבה מאוד קבוצות, וככה מפרסמים לא יוכלו לזהות מי זה מי, כי זה לא מעניין אותם. בגדול הם יודעים שאם אתה מתעניין בבורקס, אנחנו נגיש לך פרסומות לבורקס, ואם אתה מתעניין בחדי קרן, אנחנו נגיש לך פרסומות לבטולין בגיל מבוגר. יותר מדי.
עוד פעם? סליחה. חיתולים, משהו עם חיתולים?
בתולים בגיל מבוגר.
אולי אני אחליף את זה בעריכה לחיתולים.
Candy Mountain, Charlie. Yeah, Charlie. We're going to Candy Mountain. Come with us, Charlie. Yeah, Charlie.
אבל איך מחלקים בעצם את תחומי העניין האלה, בלי לחשוף אותם לצדדים שלישים? או, פה.
אני. במקום לשלוח את המידע שלך למפרסם, הם שולחים את המידע של המפרסם אליך.
כמעט. הם אומרים, בעצם אנחנו נסתכל על היסטוריית הגלישה שלך, ושאני אומר אנחנו, זה בעצם הדפדפן עצמו, המידע הזה לא יצא מהדפדפן שלך, ויקטלג אותו לקבוצה מסוימת, על פי איזשהו אלגוריתם, אלגוריתם אגב דומה יחסית לאלגוריתם שגוגל משתמשים בו על מנת לזהות כפילויות בדפי רשת, האלגוריתם נקרא סימהש, אז הדפדפן שלך ייקח את היסטוריית הגלישה שלך, וייצר מין הש כזה שיכליל אותך לקבוצה מסוימת. עכשיו, איך אתה תוודא שתחומי העניין שלך, שכוללים חדי קרן כבד של דינוזאורים, ולכלוכים על סומסום על בורקס, תהיה עם עוד מספר אנשים? כאן יש להם כמה פתרונות שהם קצת פחות פרטיים, אבל הם מבטיחים לדאוג לזה שאם הקבוצה שלך קטנה מדי, אתה תצורף זמנית לקבוצה אחרת, וההשתייכות לקבוצה תחושב לפחות פעם בשבוע. ואז מה שקורה, במקום לשלוח עוגיה שמזהה אותי לרשת הפרסום, אני אשלח לה פשוט את הקבוצה שלי, ורשת הפרסום תוכל להגיד, אתה בקבוצה שמתעניינת בחדי קרן, הנה חיתולים למבוגרים.
לכאורה, בלי לדעת מי אני ספציפית, בלי ליצור לי פרופיל אצל המפרסם, פשוט לתת לו קוד זיהוי, הוא שולח את הפרסומות, הפרסומות מוצגות לי, ומה, החבורה שאני נמצא בקוהורט הזה, לא נשמר אצלו?
לא, לא, זה נשמר, והמפרסמים יוכלו להגיד, אני רוצה לפנות לקוהורט הזה, שתחומי העניין שלו הם חדי קרן, או אני רוצה לפנות לקוהורט הזה, שתחומי העניין שלו הם סמבוסק.
אבל לא לאדם ספציפי.
לא לאדם ספציפי, אלא לקבוצה שמכילה, כאמור, לפחות 1,000 גולשים. עכשיו, זה נשמע מעניין, אבל כפי שאתה יכול לתאר לעצמך, לא היינו מדברים על זה אם לא היו פה בעיות.
היי, שלום. כאן שוב הקריין המעצבן של סייבר סייבר. רגע לפני שנגלה מה נועם רותם חושב על הבעיות בפלוק, הפסקה קצרה לפרנסה.
אוהבות פרצות אבטחה, אבל רוצות להפוך את הרשת למקום בטוח יותר?
רוצים להתפתח בעולם הסייבר, ללמוד על וקטורים חדשים ומגניבים, ועל הדרך גם להתפרנס?
אז אם אתן מאזינות לפודקאסט ומתמצאות בסייבר,
או מאזינים,
יכול להיות שיש לנו עבודה בשבילכן.
VPN Mentor, המבוססת בישראל, מוציאה דוחות על פרצות אבטחה שמתפרסמים בכלכליסט, דמרקר ובכלי תקשורת ברחבי העולם, ובהם הניו יורק טיימס, CNN ו-BBC. איזה כבוד.
חברה מגייסת חוקרות וחוקרי סייבר מתחילים,
מה שנקרא ג'וניור,
לצוות המובחר שלה, שיזכו למנטורינג ממומחים בתחום, ייחשפו לעולם הבטחת המידע והתקשורת, ויקבלו הזדמנות לצמוח ולהפוך לשחקנים מובילים בעולם הסייבר.
אם אתן חושבות שאתן מתאימות, אם אתם מאמינים שאתם מתאימים, שילחו קורות חיים אל research@vpnmentor.com ותראו ישועות.
מה הבעיות, נועם? ספר לי. ספר לי איזה קבוצה, באיזה קבוצות אתה חבר. תראה לי על הדובי איפה גוגל ציקו לך.
ובכן, אם יש מספר קטן של קבוצות, כמו היום, מזהה הקבוצות, הקוהורטס האלה, בפיילוט של גוגל, שלמיטב זיכרוני מדובר בכחצי אחוז ממשתמשי כרום, מזהה הקבוצות הוא בין 8 ביט. זאת אומרת, עד 256 קבוצות. 255 בעצם, כי ה-0 הוא 0. אבל בקלות אפשר להעלות את המספר הזה ל-16 ביט, זאת אומרת 65,536 קבוצות, וממש ממש בקלות, והכל נמצא בהגדרות שלהם, אפשר להעלות את זה למספרים מאוד 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 גדולים. אז בשעה שאנחנו אומרים, כן, אנחנו נחלק אתכם לקבוצות, ואף אחד לא ידע מי אתם, שום דבר לא מונע מהם להפוך אותך לקבוצה.
תמיד רציתי להיות קבוצה.
אני לא רוצה להיות חבר בשום קבוצה שרוצה לקבל אותי.
כי אז אני יכול לבוא למאפייה ולהגיד, יש לכם הנחה לקבוצות? אני קבוצה. וזה באופן רשמי האות החדש של משטרת בדיחות האבא.
אבל בוא רגע נניח שנאמין לגוגל והם יגבילו את זה ל-65,000 קבוצות, שכאשר אתה מדבר על מיליארדי משתמשים, זה עוד איכשהו סביר, נניח. אבל עוגיות צד שלישי זה לא הדבר היחיד שמשתמשים בו על מנת לזהות משתמשים. זאת אומרת, אם אני רשת פרסום ואני רוצה לדעת שאתה עידו, משתמשים בפרקטיקה שנקראת fingerprinting. Fingerprinting זה לגמרי משהו ששווה פרק משל עצמו, אבל זה פשוט, תחשוב שאני מריץ לך איזשהו קוד קטן בדפדפן שאוסף את כל המידע שנגיש לי. אני יכול לקחת את גרסת הדפדפן ואת גודל המסך ואת הפונטים שמותקנים לך ואיזה תוספים מותקנים לך ומה הגרסאות שלהם. אני יכול לבדוק על אתרים מסוימים אם ביקרת או לא ביקרת בהם. זה נשמע קצת הזוי, אבל אתה יכול פשוט ליצור לינק, בלי שרואים אותו ממש, אתה יוצר לינק נניח לוויקיפדיה, ואתה רואה, נכון, שאתה מסתכל על עמוד שיש בו לינק שכבר ביקרת בו, אז הוא בצבע סגול כזה במקום כחול, אני דוגם את הצבע שלו. ואז אני יכול לדעת אם ביקרת בוויקיפדיה או לא.
Holy shit.
צועה קדושה. אני יכול לפנות לאובייקט של קנבס, שזה איזשהו אובייקט שנועד לצייר לי דברים יפים על המסך, ולקבל ממנו מידע על החומרה. ויש עוד המון 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 גורמים, איזה שפות יש לי ואיזה time zone יש לי, ועל ידי שילוב של כל הדברים האלה, אני יכול לייצר מזהה שברמת סבירות גבוהה מאוד, יזהה רק אותך, או קבוצה מאוד מאוד קטנה של אנשים, למעשה מחקר...
של ה-EFF, ארגון הזכויות הדיגיטלי הוותיק?
מצא שרק לאחד מתוך 286,777 דפדפנים תהיה טביעת אצבע זהה. זאת אומרת שכבר היום, בלי יותר מדי בלגנים, די אפשר לזהות אותך ברשת בלי שאתה יודע מזה בכלל. זאת אומרת, אם אתה בא לבקר אותי היום, ואתה תבוא לבקר אותי מחר, ואתה תבוא מ-IP אחר ותלבש כובע, אני עדיין נזהה אותך, כי טביעת האצבע שלך היא זהה, וזה בהחלט משהו מטריד.
זה מזכיר לי שכשאתה משתמש בדפדפן תור, אז הוא אומר לך, אל תגדיל את המסך, אני פותח לך אותו בגודל מסוים, אל תגדיל אותו לגודל המסך המלא, כי אז זה עוזר לאתר שאתה גולש בו, לזהות את גודל המסך שלך, שזה יכול להיות אחד מהאלמנטים האלה.
זה בדיוק זה.
ואני נזכר במשהו שנקרא EverCookie, פיתוח של ההאקר סמי קמקר, שהראה שהוא יכול לזהות אותך באמצעות שלל נתונים מהדפדפן שלך. הוא אומר שהוא יצר את זה ב-2010 כדי להדגים את האפשרות שאתרים יעקבו אחריך, אבל בעצם זה פרויקט בקוד פתוח ואתרים יכולים להשתמש בזה ובאמת לעשות את זה.
ועושים את זה. זה נמצא ברשת וזה משהו שלגמרי קורה. עכשיו, תחשוב שיש לך אתר שיש בו התחבר באמצעות גוגל או סתם יוזר וסיסמה, ופתאום לטביעת האצבע הזאת יש גם פרצוף.
פרצוף לא מרוצה.
לא מרוצה, כלל וכלל. אז עכשיו בוא ניקח את הקונספט הזה של פינגרפרינטינג, שכאמור 286 אלף דפדפנים, רק אחד מהם הוא ייחודי, ותוסיף לזה את הפלוק.
לא הבנתי את המספר.
זה אומר ש-286 אלף דפדפנים הם ייחודיים. תוסיף 286 אלף ואחד, הוא כנראה יחזור על אחד מאלה שהיו בקבוצה הקודמת. אז עכשיו, תוסיף לזה את הפלוק, את החלוקה הזאת לקוהורטס, לקבוצות, והטביעת אצבע הזאת הופכת למאוד מאוד מאוד ייחודית, כי הייחודיות פה, אלא אם כן אתם גולשים אחד לאחד באותם אתרים, הייחודיות פה תהפוך את זה למזהה שהוא מאוד 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 מדויק, בלי לבקש את הרשות של היוזר, אפשר יהיה ממש ממש לדעת מי הוא, ומה תחומי העניין שלו, שזה מקריפ.
כן, זה מקריפ, וזה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים, ובדיוק בגלל זה גוגל כאילו הרגה את התעשייה של הקוקיז, אבל היא פשוט יוצרת תעשייה חדשה, שהיא שולטת בה בצורה יותר הדוקה.
שזו הדרך הטובה ביותר לשלוט בתחום שלך, על ידי הוקעה של המתחרים שלך. אבל אתה יודע מה? בוא, גם בלי זיהוי מוחלט של המשתמש הספציפי, תחשוב רגע על עולם שמחולק לקבוצות כאלה, שכל קבוצה מקבלת פריבילגיות שונות. אמרנו שהפלוק זה לא פחות ולא יותר מהתגלמות היסטוריית הגלישה שלך. אז על ידי מתן מאפיינים מסוימים לקבוצות, קל יחסית לזהות מה הקבוצה שלך שהיא גולשת מהרגלי הגלישה שלך. וסליחה על בדיחת האבא התפלה הזו. למשל, גולשים באתרים שמיועדים לדוברי ערבית או רוסית, יקובצו בקבוצה אחת או במספר קבוצות מסוים. גולשים באתרים שפונים לאוכלוסייה הלהט"בית, יהיו בקבוצה אחרת, בזהות סוציו-אקונומית מסוימת, בזהות פוליטית. כל מיני זהויות כאלה, בעצם יקבצו אותנו לקבוצות נפרדות. ואז פה מתחילה הבעיה. למשל, פרויקט דיור מסוים, הוא יוכל להציג לאוכלוסייה מסוימת, מצטערים, הרגע מכרנו את הדירה האחרונה. אבל כאשר יבוא מישהו מקבוצה אחרת, שאליה מכוון יותר פרויקט הדיור הזה, יגידו, או, יש פה עוד מלא 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 דירות. חנויות יוכלו להקפיץ מחירים לבני קבוצה אחת, ולהוריד אותם לבני קבוצה אחרת, שהם יותר חפצים בעיקרם. אתרים יכולים לזהות קשישים, ובתור אוכלוסייה שאפשר אולי להוציא ממנה עוד כספים, או שהם שואלים פחות שאלות, או שהם פחות זהירים, ולנצל אותם. אפשר יהיה לנצל מצב רפואי ונפשי של גולשים, וכאמור, עוד שלל מרעין בישין, על סמך הזהות האתנית, המגדרית, הגילאית, הרפואית, וכל מיני זהויות אחרות שאסור להפלות נגדם בחוק. אז יהיה מאוד 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 קשה להראות אפליה כזאת, ויהיה יותר קשה לאכוף אותה.
ואין מדובר פה בתיאוריות של קומוניסטים ואנרכיסטים שמפחדים מהמכונה. מחקר של פרופובליקה מלפני שנתיים מגלה שהמודעות של פייסבוק משמשות להפלות נגד נשים, עובדים מבוגרים, שחורים. אפשרות הסופר פילוח הזאת משמשת לרעה, לא רק יכולה לשמש לרעה, אלא אכן עושה זאת.
אז כן, זה נשמע כמו משהו שאנרכו-קומוניסט היה אומר, אבל בסדר. אבל כן, על הנייר, כמו בורקס ליצ'י למשל, פלוק נשמע כמו רעיון מוצלח שיחליף את הריכוזיות של מפעילי הוגיות הצד השלישי. בפועל, כמו בורקס ליצ'י, שאתה קצת מריח ותואם, אתה מבין שלא לזה התכוונו האופים. אנחנו בעצם עוברים מדיסטופיה אחת לדיסטופיה אחרת, עם מעט מאוד יתרונות ועם המון המון חסרונות אחרים. פה אולי הזמן לשוב ולהמליץ על הפרק שלנו של קריפטו פארטי, או שאם אתם מתעניינים, אתם מוזמנים לאחת מהקריפטו פארטיז הקרובים.
איפה אפשר למצוא את הקריפטו פארטי שלכם?
אל תשאל שאלות קשות.
אוקיי.
אני כבר שנים משתמש ב-U-Block Origin, שזה חוסם פרסומות מאוד מומלץ. לא להתבלבל עם U-Block הנכלולי.
זה שבלי ה-Origin.
ואני לא מסתפק בזה, יש לי עוד תוסף שהוא חוסם משואות ניטור.
Beacon.
בדיוק בדיוק את הצדדים השלישיים האלה, שנקרא Privacy Badger. והם חיים בהרמוניה מופלאה לכל הדפדפנים שאני משתמש בהם, ושומרים קצת יותר על הפרטיות שלי, לפחות מול אמצעי הניטור הגסים יותר. בצורת הוגיות צד שלישי, אז אם מישהו או מישהי מכן עדיין לא התקינו את התוספים האלה, המלצה חמה. לכו ועשו את זה עכשיו.
על קריפטו פארטי אפשר לשמוע בעונה 2, פרק 22, הפתרון למעקב בחסות הקורונה, קריפטו פארטי.
אז לגבי עתיד תעשיית הפרסום, אני באופן אישי לא מוטרד במיוחד. אני חושב שחשוב מאוד להמשיך ולהילחם על הזכות של כולנו לפרטיות ברשת, גם במחיר של פגיעה ביכולות של המפרסמים ובעלי הפלטפורמות לכוון לגוון המדויק של פרוות הארנב הסינתטית שהם מבקשים לדחוף לי, אני מאמין שנשרוד.
אני גם מאמין שנשרוד, בעיקר בזכות תרומותיכם הנדיבות, פייבוקס או ביט, 055-2776-766. המספר הזה הוא גם הקו החם והפריך שלנו, שאליו אפשר לשלוח הודעות קוליות על פרצות הבטחה שמצאתם, תגובות לתוכנית ושלל מאפים. הודעות קוליות אנחנו עשויים להשמיע בפודקאסט. אם אתם לא רוצים להישמע בפודקאסט, שילחו הודעת טקסט.
או שתגידו את זה.
ואם אתם רוצים שממש לא נאהב אתכם, תתקשרו. בנוסף אפשר לפנות אלינו ב-cyber@cybersyber.co.il, בטוויטר, @cybermycyber, ובתיבת ההדלפות הסודית שנמצאת באתר שלנו, cybersyber.co.il, שבו יש גם את ארכיון הפרקים ושלל פוסטים לרוב.
אז למדנו והחכמנו, אני מקווה.
למדנו, החכמנו ונחרדנו. כרגיל.
כרגיל.
תודה רבה לך, וסייבר סייבר נועם רותם.
סייבר סייבר עידו.
עד כאן סייבר סייבר להפעם. נהנתם? ספרו לנו. לא נהנתם? תתלוננו למערך הסייבר.
מופק על ידי פוד קסטיקו.